טוב. השבת היה לנו הזדמנות נדירה לקרוא את הפטרת מקץ המקורית, שהיא לא נופלת על חנוכה, זה יוצא אחת ל-17 שנה, נדמה לי, מישהו אמר לי. בודקי הלוחות יודעים. אז זאת הזדמנות ללמוד את הפרשייה הזאת, ולהבין, אנחנו בדרך כלל לומדים כאן אגדות חז"ל, אבל זה קצת נראה שלתוך התנ"ך נכנסו אגדות חז"ל, מין סיפור כזה, כמו ממש יותר מתאים לאגדות חז"ל מאשר לסיפור בתנ"ך. אז תחת הכותרת כועסו חכמינו. טוב, הסיפור ידוע, קראנו אותו בהפטרה, אני רוצה להניח עליו 2-3 שאלות ומשם להתקדם. קודם כל, מה הקשר בין ההפטרה לפרשה? הקשר, יש כל מיני קשרים. יכול להיות קשר אחד, זה חלום, תודה. ברוך תהיה. חלום. יש לנו בפרשה חלומות וחלום. קשר שני זה, יש פה ילד שמת. ונראה לי הפסוק האחרון, רוח אלוהים, ששלמה יש לו חוכמת אלוהים, וגם אל יוסף נאמר, הרי איתם איש כזה אשר רוח אלוהים בו. זה ה... ברוך אתה, אדוני, חמישה כולם ידבר. בסדר. אני רוצה לשאול, תראו, בואו נקרא את הפסוקים. כתוב, נקרא את הפסוקים בסוף, ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחד, ואת אומר, האישה אשר בנה החי למלך, כי נחמרו החמה על בנה, ואת אומר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו, וזאת אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה גזור. ויען המלך, ויאמר, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו, היא אמו, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט, זה חזר פעמיים, וכי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. עכשיו אני שואל, סליחה על זה, מה בדיוק החוכמה הגדולה בדבר הזה? מה, יש כזה מניפולציה כזאת? מה הייתה ציפייה שהאימא האמיתית היא תגיד להרוג את הילד? מה בדיוק העניין כאן? מה, נכון, זה לא איזה משהו מתוחכם כזה שאתה אומר, וואו, מה חוכמת אלוהים כאן שכולם אומרים, וואו, שלמה, איזה, לא ככה, יוחאי. קצת מוזר הדבר הזה. בנוסף, אני רוצה שנבין שהפרק הזה, פרק הסיפור עם שתיים אנשים הזונות, הוא בעצם המשך ישיר של החלום ששלמה חלם. אז בואו נקרא את הפסוקים. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך. מה אתה רוצה? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה וישרת לבב עמך. ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסו כיום הזה. ואתה, אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון לא ידע צאת ובו. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך ולהבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמה פסוקים אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון. אשר לא, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך, וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם אשר גם כבוד אשר לא היה כמוך, איש במלאכים כל ימיך. אז שלמה מבקש לב שומע, הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא לב חכם ונבון. מה זה? מה זה לב שומע? זה ברור שלב שומע זה לא חוכמה. זה לא חוכמה רגילה, זה לא איזה משהו שהוא, יש כאן איזה משהו אחר. וכדי להבין ולהמחיש מהו הדבר האחר הזה, מהו הלב השומע, מגיע הסיפור של שתיים נשים זונות. אז הדברים קשורים זה בזה. כלומר, אם נלמד היטב את הסיפור של שתיים נשים זונות, נוכל להבין מה זה נקרא שאדם יש לו לב שומע, או מה נקרא שאדם יש לו לב חכם ונבון. כן? בדרך כלל מקום החוכמה והתבונה זה בראש. אז נתת לעבדך חוכמה, נתת לעבדך תבונה, נתת לעבדך שכל טוב לכל עושה. מה זה לב שומע? מה פירוש? איך מצליחים להגיע לכזה מצב של לב שומע? ושאלה אחרונה שאני רוצה לשאול לפני שאני אכנס פה לעניינים, זה פסוק כף ג' אחרי שאנשים כאלה באות בטענה, אז יש כאן פסוק שהמלך כאילו, הוא אומר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, זאת אומרת לא כי בני חמת ובני החי, וכאילו הפסוק הזה, מה העניין שלו, מה... טוב, אז מהי החוכמה הנפלאה של שלמה, חוכמת הלב השומע? אז אני בטוח שחלקכם, כבר שמעתם את העובדה שהמלך, בוא נגיד את זה ככה, שלמה המלך ידע כבר לכאן הדין נוטה, עוד לפני הסיפור של החרב. הוא כבר ידע. תכף נראה איך הוא ידע. את הסיפור של החרב הוא עשה רק בשביל שכולם ידעו, לא רק הוא. איזה מין, אבל איך הוא ידע? אז הדקדוק ידוע, כאן כל הפרשנים אומרים, שהאישה שאמרה, מה? האישה שהקדימה את המוות לחיים, בני חמת ובני החי, היא האישה השקרנית, והאישה שאמרה, לא, כי בני החי ובני חמת, היא האישה הדוברת אמת. נכון? מכירים את זה? את הדקדוק הזה? לא הכרת? רבותיי, זה נכון, אבל זה רק הבנה חלקית של עומק החוכמה של שלמה והלב השומע שלו. בסדר? למה? וזה דבר שנראה לי פחות שמים אליו לב. תראו, יש לנו כלל בחזל ש... אנחנו, בקיצור, מה שאני רוצה שננסה להבין ביחד זה איך הוא ידע שלמה, ולמה אחרי שהוא ידע הוא בכל אופן היה צריך לעשות את הניסוי הזה, ואיך הוא גם ידע שהניסוי הזה יצליח. יש לנו כלל בחזל שאם אדם בא וטוען טענה בצורה ודאית, מה שנקרא בריא, הוא בדרך כלל נאמן. בריא ושמה, אני אומר ליוחאי, יוחאי, אתה חייב לי 100 שקל. יוחאי אומר, לא יודע, אולי, לא זוכר אם אתה אומר. מי נאמן? אני נאמן. בריא ושמה, בריא עדיף. בריא ובריא, אז אני אומר שאתה חייב, אתה אומר שאתה לא חייב, בסדר. גם, אפילו בטענת בריא ובריא, גם אני אומר לך, אתה חייב לי 100 שקל, אתה אומר לי, לא, חייבו אותך חכמים להישבע שבועות אסת. שבועה דרבנן, למה? כי אומרים, תשמע, סתם בן אדם לא מתנפל על מישהו ברחוב, אומר לו, תן לי 100 שקל. אין לו איזה תעוזה כזאת לבוא ולשקר, צורה. וגם אם יש לו תעוזה כזאת, אז יהיה שקר כזה גולמי. אבל אם בא אדם ומספר סיפור שלם, קוארנטי, מלא בפרטים, מלא, אני אומר לך, תשמע, אתה הלבטה לי 100 שקל. זה היה ביום כזה וכזה, ברחוב כזה וכזה, בדירה כזו וכזו, ליד שולחן כזה וכזה, הגשת לי תה מכוס כזו וכזאת, בשעה כזאת וכזאת, והיה בשתי שטרות של 50, 20, 20, במטבע של 10, כאילו אני מפרט לך את הכל. אבל תשמע, בן אדם כל כך מדויק, כל כך מפורט, כל כך איזה, הוא כנראה אומר אמת, אז ודאי שאם אתה תגיד, תשמע, אני לא יודע, אני לא זוכר, אז ודאי שאני, וגם אם תגיד לא היה, אז חייבו אותך להישבע. כלומר, יש כאן איזו טענה שכשאדם מגיע ומספר סיפור, זה הוא נאמן. פה בסיפור, יש לנו כאן, לא קראנו את זה, בואו נקרא את זה, למרות שקראנו את זה בשבת. אז תבוא נשתיים נשים זנות אל המלך ותעמוד לפניו. ואת אומר, האישה האחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, והילד אימה בבית. והיא ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים, אנחנו בבית. ויעמוד בן האישה הזאת לילה אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה האמת ישכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להניק את בני, והנה אמת, ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. כאן יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 פסוקים. ותאמר האישה האחרת, לא, כי בני החי ובני חמת, וזאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי, ותדברנו לפני המלך. יש כאן, בואו נדמיין את הסיטואציה. מגיעה פה אישה עם תינוק מת ביד. אומרת למלך, אדוני המלך, הילד הזה שאני מחזיקה ביד הוא ילד בן 3 ימים. הוא נולד לפני 3 ימים. הוא לא הילד שלי. האישה הזאת ילדה אותו לפני 3 ימים והחליפה בן... היא מספרת סיפור. אישה עומדת עם תינוק ביד, מת, ומספרת סיפור שלם, קוהרנטי, מתארת את הכל, והיא צודקת בכל הפרטים, באמת, היא מחזיקה ביד תינוק בשלושה ימים, באמת, האישה לידה, יש לה תינוק בן 7 ימים, באמת, הם ילדו באותו בית. מה הסיכוי שאתה אומר? מה? כאילו, בדרך כלל מי שמשקר כתוב, הרוצה לשקר ירחיק עדותו. מי שמשקר, הוא משקר, אומר לך דברים שאתה קשה לבדוק אותם. בסדר? והוא ממעט בפרטים. כדי שאפשר, יהיה קשה לבדוק אותו. היא כאן נותנת נותנת כתובת בבית אחד, אני והיא באותו בית, באותה כתובת, מתי ילדנו, של מי הילד, מתי נולד הילד זה, מתי נולד הילד זה, היא כאילו מה, מספרת סיפור שלם. ואילו האישה השנייה הנתבעת אומרת בתוך כל הפרק הזה בסך הכל שש מילים, ותומר לא כי בני החי ובנך המת. נאום שלם, סדור, מלא, זה מול שש מילים. למי היינו מאמינים? למי היינו מאמינים? ברור שבאופן בסיסי אתה, זאת אומרת, אדם לא ממציא דברים כאלו, נכון? זה לא... אדם לא עומד עם תינוק מת ומספר סיפורים, זה לא... על הרקע הזה, כלומר, כשאנחנו מבינים שהאימא השקרנית הייתה האימא הטובעת ולא הנתבעת, הרבה מאוד אנשים טועים חושבים שכן, האימא השקרנית, חושבים שהאימא האמיתית היא האימא הטובעת, והאימא... על הרקע הזה אנחנו פתאום מבינים, רגע, 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 אז איך שלמה ידע? איך הוא הצליח לעלות על ההונאה הזו? איך הוא הצליח? אז כאן, העובדה שזאת אומרת, ואתה אומר, האישה האחרת, כן, לא כי בני החי ובני חמת, זאת אומרת, לא כי בני חמת ובני חי. שלמה אומר, רגע, רגע, מה זאת אומרת? מה אמרת? רגע, בוא נחזור רגע על הדברים. ואז המשפט הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ויומר המלך, זאת, הוא קודם כל הופך את הסדר. עכשיו הוא מקדים את מי? את הנתבעת לטובעת, נכון? הוא מקדים אותה. אומר, זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת, לא כי בני חמת ובני החי. אומר שלמה המלך, אמא, שהילד של החי, היא קודם כל תגיד, הילד שלי חי. היא לא תגיד על אף אחד שום דבר. זהו. ולעומת זאת, אמא שהיא שקרנית, היא תגיד, בני חמת ובני החיים, היא תקדים את המוות לחיים. בסדר, עכשיו, זה נקרא לב שומע. לב שומע, הרי, זה אתם יודעים, בעולם המשפט יש דיני ראיות ויש דיני טענות. פה אין ראיות, אף אחד אין לה ראייה. יש פה הכל טענות. אז להצליח לזהות, שהטובעת שהגיעה בביטחון עצמי גמור, שלם, סיפרה סיפור מלא מההתחלה ועד הסוף. והיא גם, היא לא רק הטובעת, היא גם הקורבן. בדרך כלל הטובע הוא כאילו, היא גם כאילו כל האמפתיה, היא באה עם ילד מת, היא באה עם ילד מת לבית הדין, והיא בוכה, והיא אומרת, הילד שלי מת, והיא מספרת סיפור. להצליח לשים לב שהיא משקרת בגלל שינוי בסדר המילים מחי למת, מת לחי, זה נקרא לב שומע. זה רגישות אינסופית לסיטואציה, וזה הקשבה עמוקה. ולכן המלך שלמה אומר, רגע, זאת אומרת כך, זאת אומרת כך. אז זה ברור, זה חידוש גדול מאוד, הדבר הזה. וכבר פה העסק גמור, כבר כאן שלמה ידע מי השקרנית ומי האמא האמיתית, והוא לא התפעל מהעובדה, מהנאום ומהפה ומהשם ומה... כלומר, למדנו מכאן שזה שאדם מדבר בביטחון, בצורה ברורה, ו... למרות שאתה אומר, שמע, זה לא, לא יכול להיות, זה אין מצא, הוא דיבר כזה בביטחון, הוא כאילו... מה הסיפור? לא, רגע, בוא נבדוק. יכול להיות. זה הלב שומע. מזה התפעלו כל ישראל. מהיכולת של המלך... אני מניח שזה היה בטח משפט ציבורי, וכולם... אני אתן פה דוגמה... מזעזעת, שלצערנו קרתה, הדברים האלה לא קרו רק אז, הם קורים היום לפני, זה היה לפני, איך בטף שני סמך ג' כלומר, קרוב ל-20 שנה, אני אגיד את זה בלי שמות, אבל זה פרשייה שידועה, אבל אחרי זה אם תרצו, תסתכלו, הייתה ילדה שנעלמה כאן בירושלים, ילדה שנעלמה. נעלמה ילדה. כולם מחפשים. מה? כולם. ילדה, היא הייתה ילדה בגיל 8-9, משהו כזה. נעלמה. כל המשטרה מחפשת אותה, איפה הילדה, איפה הילדה, איפה הילדה. אנחנו אז גרנו נצרים, הייתי בבית בבוקר. כאילו... והרדיו היה פתוח, והיה רעיון עם ההורים של הילדה. ההורים היו גרושים. מה? והאבא מדבר, ותחזירו לנו את הילדה, ואני לא זוכר, אני שמעתי את הרעיון הזה. וזה, ואיפה הילדה שלנו, ואיפה ה... רעיון אותם, רפי רשף, יש לו כזה, רפי רשף יודע להיות אמפתי כזה, וכשהוא רוצה. ואני זוכר שכשהרעיון נגמר, אמרתי לאשתי, תקשיבי, משהו כאן היה, היה לי, משהו כאן היה מוזר. בדברים של האבא, משהו... ו... בקיצור, התברר שהאבא היה בסכסוכים האימא, וכדי לנקום באימא הוא הרג את הילדה וקבר אותה כאן ביער ירושלים. המשטרה בכוונה לא עצרה אותו כי פחדו שהוא יעלים את הגופה, אז כאילו הם עוד עקבו אחריו כדי להצליח זה, עד שהם עצרו אותו בגילה, הצליחו לגלות גם את הגופה, ובכלא עד עכשיו, כמובן. אז, עכשיו, אתה יודע, נורא והיום, כן, ורצח, אבל הוא עמד, עמד ברדיו ודיבר וזה, היכולת לשים לב, עכשיו, הרב דוד בן שמחון, שהיה כאן הרב של השכונה שהם היו גרים, הוא הלך לרב מרדכי אליהו, והרב אליהו אמר לו, תקשיב, הרב אליהו ברוח קודשו אמר לו, תקשיב, זה... תשגיחו על האבא, תראו מה קורה שם, הוא... יד... כאילו, הרב אליהו אדם, אתם תראו עוד מעט, גלו שזה אבא. אז זה שיש אנשים מושחתים ואכזרים וכל זה, אבל גם הוא עמד ברדיו והתראיין לכל עם ישראל. ו... היכולת לשים לב, לשים לב, בתוך הניואנסים ולשים לב לזה, זה מה שיש... ماشي ده 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 الدراما الجدوله ده نكلب شومع اكن يجيت احنا شارين اذا كل سبت تركوت ادف ببيوت النفلا صم نفسي لالهوكيم الكل حي از احد البتيم ده البيت باوت رش رئ لي جبرت امت شفخانو امت لو كبني خمت وفني حي جبرت الامت هي لو نوامت ما هي عمرت صح هكل شش ميلين مين نوامت השפחה, השקרנית, היא נותנת נאום. אבל מה? היא עדיין שקרנית. לא כי בני חמת, ואיך יודעים שהיא שקרנית? בני חמת ובני חי. כמובן שהאבן עזרה, היא עושה כאן אלגוריה לעם ישראל והערבים, שהיא בני השפחה, שהם אומרים, אתם מתים ואנחנו יורשים אתכם. אבל הוא גם משתמש במשל, הוא משתמש גם בפרק עצמו. או עידו, אתה מקדם אותנו לשלב הבא של השיעור, מעולה. עכשיו שלמה המלך אומר, אוקיי. עכשיו אני רוצה שכולם ידעו מזה. כולם. לא רק אני. כי הצדק לא צריך רק להעשות, הוא גם צריך להיראות. אז שלמה המלך אומר לעצמו את הדבר הבא. דעתי, אומר ככה. האישה הזאת, הזונה, היא חצתה את כל הקווים. כלומר, היא איבדה את כל המחסומים. גם ככה היא עוסקת במקצוע שדורש מהאדם העוסק בו לעבור הרבה מאוד מחסומים של בושה וניתוק נפשי מהגוף. זה, אישה שעוסקת בזנות, זה, היא הצליחה ליצור ניתוק בין הנפש לבין הגוף. ולכן כאילו היא מסתכלת על הגוף שלה וזה. אומרים שאם אישה הזונה מתחילה לבכות, בה, היא בוכה פעם אחת, היא יותר לא יכולה ללכת לעבודה הזאת. כאילו היא ניתוק מוחלט מה... אתה כאילו חוצה את כל הקווים. אז היא מסוגלת גם להפקיר את גופה, היא מסוגלת גם, היא לא מסוגלת לשקר, הרבה פעמים אדם משקר בתור איזה מגננה, תגיד, למה איחרת? לא איחרתי. מתגונן. אבל לבוא אקטיבי, יזומה מה שנקרא, ולספר שקר, מסודר, בנוי, זאת אומרת שחצת את כל הקווים. אתה כאילו אחרי, איבדת את הבושה, אין פה. אז אומר שלמה המלך, האישה הזאת איבדה את כל הבושה, איבדה את כל הגבולות. ולכן, גם אם אני אניח הצעה לפניה להרוג את הילד, היא תלך על זה. אין לה בעיה. כאילו, כדי להוכיח שהיא, כדי לגבות את השקר שלה, כדי להראות, כאילו, תראו איך אני מדבר, אני מוכן ללכת עד הסוף, היא תלך גם עד לשם. הוא יודע את זה כבר מראש. ולעומת זאת, כשהוא רואה את ה... הוא רואה את ה... כאילו, זה שתיים נשים זונות, אבל אחת איבדה לחלוטין את כל הגבולות, ואחת היא מנסה איכשהו, אומנם היא זונה, אבל היא ילדה ילד, היא מנסה להגן עליו. תשימו לב שהאישה השנייה, האמא האמיתית, היא מחזיקה את הילד שלה, את הילד החי, אצלה. וכששלמה אומר, בוא נחצה אותו, היא אומרת, אני מוכנה לוותר עליו, אני מוכנה, זה לא שהילדים נמצאים אצל שלמה באיזה בית הדין. היא אומרת, קחו אותו. קחו אותו ממני ויתנו אותו לה, למרות שהיא יודעת שהיא שקרנית, ולמרות שהיא יודעת שזה, רק אל תמיתו. שלמה ידע שהאישה השקרנית, לאור השקר שהיא שקרה, או לחושך השקר שהיא שקרה, הרמה שלו, העוצמה שלו, התעוזה שלו, היא גם לא יהיה לה בעיה לחצות את הקווים הלאה. כמו שהרגע סיפרתי לכם סיפור על אנשים ש... בהתחלה משקרים, ואחרי זה גם רוצחים, ואחרי זה ואחרי זה. ולכן הסיפור עם החרב, הוא רק עגלה המילתא כזה. לגלות, אבל הוא ידע את זה לפני כן, הוא ידע מי לפניו, ומכיוון שהוא ידע שהאימא השקרנית היא לא סתם שקרנית, אלא היא יזמה את כל העסק הזה. והיא יצרה את כל העסק הזה, והיא מסוגלת לעמוד בביטחון גמור, ולשקר במצח נחושה מול כל עם ישראל. שלמה המלך זה לא... אתם יודעים, בדרך כלל אדם משקר, אדם משקר, הוא משקר, כמו שאמרנו, כסוג של מגננה, הוא משקר לפני... לא ברבים, הוא טיפה יגמגם, טיפה יהיה אדום, טיפה יהיה ירוק, כל מיני דברים כאלה. היא באה! היא דופקת בבית הדין, הצרה, יש לי תביעה, אני רוצה להגיד משהו. ושלמה נמצא שם, הוא לא לבד, בית הדין זה מקום שם הרבה אנשים, צופים, עומדת, מספרת, בביטחון גמור, והכל כאילו... אז הוא אומר, שלמה, הבנתי, לפי האופי הזה, היא מסוגלת לכל דבר. גם אם אני אניח לפניה הצעה להרוג את הילד, תלך על זה. אבל הוא כבר יודע את זה לפני כן. והאימא השנייה היא אימא נורמטיבית, כאילו, אף אימא, גם אם היא זונה, אימא, אימא. היא לא, 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 לא צריכה שיהרגו את הילד שלה. כלומר, עיקר הניסיון או עיקר הטריק זה העובדה ששלמה יבחן את האימא השקרנית בתור אימא שקרנית מסוכנת. לא שקרנית מתגוננת, לא שקרנית זה, שקרנית שאין לה בושה בכלל. וואו, זה האירוע. רבותיי, זה לב שומע. ולכן זה משפט מורכב. דיני טענות, וישים לב. כן, כמה מאיתנו היו מטילים דופי באדם ש... סיפרתי הבוקר בחבורה, היה סיפור לפני 3 שנים, הוא התפוצץ הסיפור הזה. היה אדם שלחם בריינג'רס האמריקאים, מלחמת העולם השנייה, וכל הפלוגה שלו נהרגה בפלישה לנורמנדי. האמריקאים פלשו בחוף אומה. כל הפלוגה שלו, הוא היחיד ששרד. והוא מאז... היה מעביר מורקים על הפלישה ועל הפה, ופה ירו עלינו וכאן פה, והוא גם די התפרנס מזה. גם בארצות הברית היה מעביר שיחות, וגם בחוף עצמו בנורמנדי, וכל פעם מביאים אותו ב-D-Day, 21 ליוני, 22 ליוני, לא זוכר מתי, שירצה וכל זה, ו... 60. כן? זה מלחמת ששת הימים, לא?
כן,
לא. אותו תאריך? יכול להיות, אני זוכר. תעשה רגע גוגל, לא יודע. אז... והוא הגיע לגיל 90, חצה מה שנקרא את הזה, וכבר הלך למות. וקיצור, אנחנו לא... רגע לפני שהוא מת, הוא התבדה. הוא אומר, תקשיבו, אני לא הייתי בכלל בקרב. לא היית בקרב? עמדת, הסברת, אומר, כן, אני השתתפתי בכל האימונים לקראת הקרב, ובשבוע לפני הקרב הוא נפצע. אז הוא לא השתתף. באמת כל הפלוגה שלו נהרגה, הוא היחיד שנשאר, הוא הכיר את התוכניות. אז הוא, התחלה הוא ככה אמר, השקר, עכשיו הוא החזיק איזה חיים שלמים. היה גם את ה, מי שזוכר בהלוויה של נלסון מנדלה, נשיא דרום אפריקה, אז אובמה הגיע ונעם. ואז עמד ליד אובמה אחד, ועשה, עכשיו הוא, נגיד, אתה רוצה להצטלם ליד נשיא אמריקה, אז יש כאלה, עשו ככה, זה וזה, הוא עומד, חליפה, הוא עושה ככה וככה, ועכשיו כולם, אף אחד לא אומר לו לזוז, אף אחד לא אומר לו, כי כולם בטוחים, רק החרשים שראו את ההזמנה, אתה יודע, אמרו, מה הבחור הזה מדבר? מדבר שטויות, אין פה, הוא אומר, עושה ככה וככה וזה, אף אחד לא. כלומר, לפעמים השקר הוא כל כך נועז, שאתה אומר, נכון? אף אחד לא... אף אחד לא מלא בלדתו שזה דבר כזה לא יכול להיות, נכון? אם אתה... שאלתי פעם את, אתם יודעים, כשאנחנו גרנו ברמת בית שמש, שהיא רק התחילה. וכשרמת בית שמש התחילה, רמת בית שמש ב', הייתה תופעה שהיו גונבים דירות. גונבים דירות. למה? כל יום יש לך מובינג, מסעיות. כל יום אנשים, זה אזור חדש. הייתה מגיעה מסעית, עומדת הפתח של בניין, פועלים, באים, אף אחד לא מסתכל, פורצים את הדלת. מרוקנים את הדירה באמצע היום, הם לא מסתתרים, הם לא מתחבים, הם לא זה. מעבירים דירה, מעלים, תוך שעה עם זה, ועושים, מגיע בן אדם. השכנים לו, לא עברת דירה? לא בלילה, לא בזה, כאילו... היה פעם תופעה, בפתח תקווה זה היה, שהיו גונבים רכבים, ואיך אתה גונב רכב, מגיע את אחד עם קוב הגרב, וזה עושה ככה. היו באים עם גרר. גרר, מעלים רכב על גרר, אם אתה היית רואה גרר מעלה רכב, היית אומר לו, תגיד, אתה מה היית אומר? באמצע היום גרר, יש תקלה, הזמין גרר, לוקח את האוטו. איזה מין, כאילו, אנשים שמשקרים, אבל מה שתקרא, כתחילה, בלי... אז טוב, אלה כל מיני מקרים. פה, זה הייתה הגדולה של שלמה המלך, לסתים, זה נקרא לב שומע עכשיו. מה זה אומר? זה אומר שלב שומע, זה תפילה שצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שנזכה לקלוט סיטואציות. כן.
המצב בימי שלמה היה כל כך גרוע, שהיה שם זונות
שיולדות, זה המצב הרוחני שלו.
אחרי מה שהוא אומר,
שדוד,
זה המצב הרוחני.
אף אחד לא אמר שזה המצב. אתה יודע מה?
הסיפור אחד נותן לך תמונה על מה קורה, שאנחנו יודעים שיש
את זה בית בושת. אני חשבתי הפוך ממך, שבימי שלמה כל כך הייתה הרצה לחוכמת השם וכל זה, שאפילו נשים זונות, שבגדול גומרות הדברים האלה בינם לבין עצמם עם סכינים, באות לשלמה. כאילו חוכמת שלמה...
אבל יש את זה בציבור?
כן, זה תמיד היה. תראה, זה תמיד היה, בקיצור. לא נראה לי שהייתה תקופה בהיסטוריה שהיה... טוב, אז זה הסיפור, בסדר? עכשיו אנחנו טיפה יותר מבינים את העניין הזה. ולהתפלל להיות בלב שומע. לב שומע זה, אני מנסה להגדיר את זה, זה לא חוכמה. זה היכולת לקלוט סיטואציה. זה היכולת לדעת שלפעמים דווקא מי שלא מדבר, הוא הצודק. זה היכולת לשים לב לאינטונציה של הדברים, ולא רק למה שנאמר. זה היכולת לשים לב למה לא נאמר, אבל היה צריך לאמר, כאילו לשים לב לדברים שמעבר לדברים. כן, לפעמים מישהו בא לשאול אותך שאלה, ורק מה שאלה, אם אתה תבין דבר מתוך דבר, אז אתה תוכל להבין מתוך הדבר הזה שהוא באיזושהי מצוקה, שהוא באיזשהו קושי, שהוא באיזשהו צער, וכן זה הדרך, ואתה, בסדר, כאילו, להבין דבר מתוך דבר. לב שומע זה לקלוט את הסיטואציה, ולב שומע תלוי מאוד מאוד בהקשבה. כלומר, ביכולת לחזור על הדברים, פסוק אף ג' ויאמר המלך, המלך כאילו עושה כאן שיקוף, חוזר, זאת אומרת כך וכך, וזאת אומרת כך וכך. אני קלטתי את זה, אני הקשבתי הקשבה עמוקה. היכולת שאנחנו מקשיבים הקשבה עמוקה לקלוט סיטואציות גדלה לאין ארוך. כשאתה פתאום, רגע, שנייה, שנייה, רגע, אני רוצה רגע להבין עוד פעם, בוא תסביר רגע מה אמרת עוד פעם, עוד פעם ועוד, כאילו ככה. ותראו, יש כאן מדרש שאני מאוד אוהב, הוא מופיע גם במסכת חגיגה. המדרש מדבר על מעלתם וגם מדרגתם של תלמידי חכמים של ארץ ישראל במיוחד. המדרש דורש כאן את הפסוק, בעלי דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועות, בעלי הסופות מפי רואה אחד ניתנו. זה הפסוק. אז המדרש דורש את הפסוק הזה. כל מיני... אחת הדרשות היא ככה. בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה. הללו מתמעין והללו מתארים. הללו אוסרין והללו מתירים. הללו פוסלים והללו מכשירים. עוסקים, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. זה אומר זה טוב, זה אומר זה לא טוב. בתוך בית המדרש. שמא יאמר אדם, הואיל והללו מתמעין והללו מתארים, הללו אוסרין והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. איך אני לומד תורה מעתה? איך אני אלמד? איך אני אדע? תלמוד לומר... ניתנו מרועה אחד. אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. שמעתם? המציאות היא מורכבת. בכל דבר בעולם יש צד טומאה וצד טהרה. צד כשרות וצד פסלות. צד איסור וצד היתר. כאילו, המציאות היא לא... יש, בכל דבר יש לו כל מיני צדדים. כל מיני צדדים, כאלה ואחרים. אנחנו עכשיו... לדוגמה, בתוך סוגיה של מלחמה הזאת. האם להילחם עד הסוף? או רגע לעצור ולהחזיר את החטופים קודם? אני לא יודע להכריע בזה. יש צד כזה ויש צד כזה. כלומר, הכי טוב זה ששניהם ביחד. אנחנו מבינים שמלחמה, תחזיר את החטופים, אבל לפעמים אתה צריך להגע, יש פה צד כזה וצד כזה. מורכב. אומר המדרש, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרה, מפי אדון כל המעשים, ברוך הוא שנאמר, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. או. אז מה צריך לעשות? אף אתה עשה אוזניך כאפר כסת. עשה אוזניך כאפר כסת, הכוונה תקשיב. תקשיב. ולצורך העניין, הקשבה, המיומנות הכי הכי בסיסית בהקשבה היא היכולת לצאת מהעמדה שלי ולהצליח להסביר את העמדה של מי שאני לא מסכים איתו. ישבו אצלי לפני כמה שנים, כבר לא זוכר איזה זוג, שהם, היה ביניהם איזה פער מסוים, והוא, הגבר הציג את העמדה בצורה מאוד נחרצת שלו, והגישה הציגה מאוד, אז הוא, אוקיי, הבנתי, בסדר, גם הוא, עכשיו בוא ננסה רגע לשחק את המשחק, ואתה תנסה רגע לייצג את העמדה של אשתך, והיא תנסה, האישה הצליחה בלי כל קושי, כאילו להגיד, אוקיי, אם אני ייחס לזה שלו, אז אני מבינה ש... והוא לא, הוא אמר חצי משפט, אבל מי, אבל זה, אבל איך אפשר להגיד דבר כזה? אבל כאילו, לא בסדר, אני לא אומר, אתה, עכשיו אנחנו רק משחקים, משחק, תנסה רגע, טוב, טוב, בסדר, ממשיך עוד חצי משפט, אבל זה, כאילו, אני לא יכול להגיד את זה, זה לא הגיוני. אז זה נקרא, עשה אוזניך כאפרכסת. תקשיב, תקשיב רגע עד הסוף. וקנה לך לב שומע. התכונה ששלמה המלך ביקש והוא קיבל אותה מהשם יתברך, זו תכונה שהמדרש קורא לנו לקנות אותה. לב שומע הכוונה להבין לעומק את הדברים, להבין לא רק מה נאמר, אלא למה נאמר מה שנאמר. מה הסיבת העומק של הדברים. בסדר? מורה בכיתה, יש לפעמים תלמיד שמפריע לו, או כל זה, אז הוא מפריע לי. רגע שנייה, הוא לא מורה, לב שומע זה שהוא לא, הוא לא מפריע לי. לפעמים הוא מה? מורה לחיים, כן. לפעמים הוא זועק לעזרה. דרך מה? דרך ההפרעה. אם יש לך לב שומע, אתה תבין את זה. נכון? לפעמים אישה צועקת על בעלה. כאילו, הוא אומר, אבל את כועסת. והיית יודע, היית מבין שהיא לא כועסת. היא זועקת לעזרה, אבל זה כאילו כבר חוסר עונים, אז היא יצא ככה. זה נקרא לב שומע. להבין את הדברים מאחורי הדברים. קנה לך לב שומע את דברי המתמאים ואת דברי המתארים, את דברי העשרים ואת דברי המתירים, את דברי הפוסלים ואת דברי המכשירים. בסוף פוסקים הלכה. בסוף פוסקים הלכה, בסוף צריך לפסוק הלכה. אבל זה שפסקת הלכה כצד מסוים לא אומר שאין נקודת אמת בצד האחר. יש, רק אי אפשר לעשות גם וגם, אז אנחנו למעשה, זה נקרא הלכה למעשה, למעשה ננהג כך. אבל יש טעם, יש סיבה גם בצד השני. כדי להבין את זה צריך לב שומע. ואני חושב שהסיטואציה של לב שומע היא סיטואציה בלתי רגילה, היא תכונה בלתי רגילה, מאוד מאוד חשובה. פותרת המון המון בעיות, המון המון קונפליקטים. לדוגמה, אני חושב שבכל מה שהיה כאן לפני שמחת תורה, היה לנו יותר לב שומע לכל אחד מאיתנו. והיינו מקשיבים לא רק למה שנאמר, אלא גם מה, גם מה שלא נאמר. כאילו, יכול להיות ש... כן, אלה שהיו בעד הרפורמה במערכת המשפט, אם היינו, היה יותר לב שומע, אז היינו מקשיבים שהם בעצם אומרים, אנחנו כבר 20 שנה מנסים פה זה, ולא נותנים לנו. כל פעם זה מגיע לתקרת זכוכית וכאן חוסמים אותנו. זה לא, כאילו, יש פה איזה כאב, אנחנו עוד, מהר מאוד זה צף ועלה, שבכלל זה עוד סוחב כאבים מההתנתקות, כן? ואלה שמתנגדים, היו שומעים את הלב השומע, שאתם שומעים, בסדר, עושים שינויים, אבל לא עושים שינויים בחד צדדיים כאלו, בכללי המשחק עצמם, כאילו, בואו נעשה את זה ביחד, בואו נעשה, אתם כאילו רצים קדימה מהר בצורה חד צדדית. לא היה לב שומע. ואז כמה שלא היה לב שומע, אז התגבו, כתוב בגמרא, גבה טורה ביניו. נהיה פירוד, ונהיה חשש, ונהיה פחד, נהיה פחד, נהיה חשדנות בעיקר, וזה הלך והתעצם, הלך והתעצם. והתחושה הייתה, בסוף היה סי ביום כיפור, התחושה הייתה שאנחנו לא מצליחים לעצור את זה. שאנחנו נסים לחבות מדורת שמן עם מים, זה רק גדל יותר. עד שבאה המלחמה וטרפה את כל הקלפים, ופתאום כולנו שוב פעם ביחד. אבל לב שומע, לב שומע זה המבוא המרכזי בפטירת סכסוכים, שאתה מקשיב, הקשבת עומק, והרבה פעמים סיפר לי איזה חבר, שהוא גם כן רב קהילה, והיה סכסוך שכנים אצלו ביישוב, והם ביקשו שהוא יהיה בורר וכל זה. אז הם באו אליו, אז הוא אמר, כל אחד אמר את הטענה, אבל אני... עשיתי להם שיקוף, כן, כמו ש... עשיתי לב שומע. פשוט חזרתי על מה שהוא אמר. אחרי שחזרתי, אבל זה לא לחזור כאילו מכונה, זה לחזור גם עם האמפתיה, וגם עם ההקשבה, ואני בעצם מבין שאתה אומר שכך וכך וכך, ואני בעצם מבין שאתה... הוא אומר, זה היה מדהים, כי אחרי שחזרתי על הדברים שלו, נגמר הסכסוך. הם בעצם הבינו שהם... כאילו, מה שהם רצו שכל אחד בעצם, שבעצם תהיה הקשבה, רק הם לא יקשיבו אחד לשני. שמישהו יקשיב להם באמת, ואז בעצם הבינו שהם לא באמת מסכסכים, סכסוך שכנים, מישהו אחד הרים גדר. אתה יודע, זה נגיד, שכן עושה עכשיו מגביה איזה גדר, זכותו בשטח שלו, אבל השכן השני, זה הולך טיפה להפריע לו, כי זה יסתיר לו את הזווית של השמש אחר הצהריים. אז הוא ציפה שמה, שהשכן, לפני שהוא עושה את זה, ידפוק אצלו בדלת, תקשיב, אני עושה את זה וזה, אני מבקש את רשותכם, אני לא רוצה זה, ביתנו איזה עציץ, אבל השכן לא עשה את זה, לא עשיתי, אתה תשלם לי חצי. ופתאום כשמישהו נגע בכאב הזה, אמר לו, אתה מן הסתם, אתה ציפית שלפני שהוא עושה משהו, יבוא, כן, זהו, אז אני לא יודעת, סליחה, אתה צודק, אני בכלל התכוונתי לבוא אליך, אבל בדיוק לא היית בבית, הייתי אצלך ולא היית בבית, לא משנה, כאילו זה. הקשבה אמיתית, פעילה, לא ההקשבה הזאת, כן, אני שומע, הבנתי, הבנתי, לא, אלא הקשבה מלאה, עם עיניים, עם לב, עם זה, היא בעצמה חוויה מרפאת, היא בעצמה חוויה מתקנת, ומזה עם ישראל מאוד מאוד התפעל, משלמה המלך. יכולת שלו להקשיב ולשמוע אישה שאומרת שש מילים מול אישה שמדברת בעוז ובביטחון ובעוצמה ומספרת סיפור שלם עם תינוק מת ביד שאתה כאילו כולך יוצא אליה. שלמה המלך אומר, שנייה, אני שומע כאן בניואנס משהו אחר. הלב השומע שלי קולט פה את הסיטואציה בצורה אחרת. זאת חוכמת שלמה. שנזכר רבותיי, עסקו ואימצו. נעמתם לי מאוד.